המנהג של רבי עקיבא היה, אומרת הגמרא, כן, תניא, אמר רבי יהודה, כך היה מנהגו של רבי עקיבא, כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר ועולה מפני תוח ציבור. כוונה, היה ממש מקצר את התפילה כדי לא להטריח את האנשים שחכו לו. וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו, ומוצא בזווית אחרת. וכל כך למה? מפני קריאות והשתחוויות. זאת אומרת, בעברית פשוטה, רבי עקיבא כשהיה מתפלל ביחיד, הוא היה מתפלל בכוונה עצומה, וקורא משתחווה, עד כדי כך שהוא היה פשוט בלי כוונה. זז ממקום למקום, מפינה לפינה. וכשהוא מתפלל עם הציבור, הוא היה מקצר ועולה. לפני תוך ציבור. אז באופן פשוט, מדובר כאן על הלכות תוך ציבור, שאסור להטריח את האנשים. אבל הרב יסביר שזה משהו אחר. שזה לא רק עניין של לשים לב, להיות אכפתי כלפי האחר, שלא יתרח וכל זה, אלא זה משהו שהוא יותר עמוק בסוג התפילה. אז בואו נראה. רק נאמר, נזכיר שהתפילה היא נקראת עבודה שבלב, ובוודאי שהכוונה בתפילה היא דבר מאוד משמעותי, היא דבר מאוד בסיסי. בשונה מנניח מצוות אחרות, נניח אדם שאכל מצה, מאוד כדאי להתכוון באכילת מצה לכל מיני דברים חשובים. לא שמענו אבל שזה משהו שבלי כוונה כאילו אתה הרסת מצווה. אדם שאכל מצה בלי כוונה לשם מצווה, ודאי שיצא ידי חובה, אנחנו ברור לכם. בתפילה זה לא בדיוק ככה, כי תפילה העניין שלה הוא בדיבור, בכוונה. אז בוודאי שכוונה בתפילה היא דבר בסיסי. ועם כל זה רבי עקיבא העדיף, מסיבות כאלה ואחרות, העדיף לקצר בתפילה, וגם כנראה לקצר את הכוונה, להקטין את הכוונה, כדי להיות עם הציבור. שאלה היא למה? אז בואו נראה ביחד. בכבוד. אין דפים?
הכוונה הפרטית היא ודאי מדברים המעכבים את התפילה. והיינו כוונה פרטית המילות והעניינים.
מה הכוונה?
לא מקצר את המילים עצמם.
רב, קודם כל, בוודאי שכוונה היא דבר שמעכב את התפילה. אבל איזה כוונה מעכבת, אומר הרב? פירוש המילים. זאת אומרת, יש שלושה סוגי כוונה, אם אנחנו צריכים לעשות איזושהי סקירה. יש כוונה שאדם פשוט יבין איפה הוא נמצא, שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים. זה כוונה כללית. זה כוונה ראשונה. כוונה שנייה, זה פירוש המילים שהאדם יחשוב על מה שהוא מדבר. בלי כמה פנימיות. ויש כוונה שלישית, שהיא עומק המילים. יש כוונות הרשש, כוונות הארי הקדוש, כל מיני כוונות על פי הקבלה, על פי הסוד. אז יש בעצם שלושה סוגים של כוונה. יש כוונה ראשונה בכלל על האירוע. שהאדם מבין שהוא מגיע לאירוע שנקרא תפילה. כוונה שנייה, כוונה פרטנית יותר על מה שהוא אומר, שאדם באמת יחשוב את מה שהוא אומר, ולא יגיד מהשפה ולחוץ. ודבר שלישי, זה הכוונה העמוקה של מה חשבו כנסת הגדולה כשהם תקנו את התפילה. אני רק אומר שיש מקרים קיצוניים שהאדם נמצא רק בכוונה הראשונה. זה הרבה קורה בצבא. שאדם אחרי תרגיל או אחרי פעילות מאוד מאוד עמוסה, מגיע גמור לשחרית. עכשיו ברור לגמרי שהוא הולך, הוא לא יזכור מה הוא אמר. ב-100%. השאלה זה האם בכלל כדאי להתפלל? או שתלך לישון עכשיו, תקום למנחה. התשובה היא ודאי כדאי להתפלל. למרות שאתה יודע מראש שאתה לא תוכל לכוון למילים. אתה לא במצב שאתה יכול לכוון למילים. כי עצם העובדה שאתה מגיע לבית הכנסת, אתה אומר אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה הכי בסיסית. פה מדובר על הכוונה שהיא אמורה, בכתחילה לפחות, להקב את התפילה, היא פירוש המילים. להבין מה אני אומר. לכן מאוד כדאי, כבר השם ובישועתו, ננסה גם לעבור על התפילה בהמשך הדרך, ולראות שאנחנו באמת מבינים את המילים, כי יש גם אחרי 20 שנה ויותר, לפעמים, יש מילים שאני לא שמתי לב, שצריכים להבין מה אומרים, כל מיני מילים. אז בכל אופן, אז אומר הרב, זה נקרא כוונה פרטית. אמנם, חבוד.
אמנם, הכוונה לשמיים, שהיא תרום. כי כוונה לשמיים כללית כבר נמצאת גם כן בכוונה הפרטית בעצם העניינים. אבל להגדיל כוח הכוונה הכללית, הוא נחוץ ביותר, רק כשאדם מתייחד בשלמותו לעצמו. אבל ביותו כלולים הציבור, ראוי לו שישתף דעותיו לפי ערך הציבור.
מה הכוונה? יש כוונה אקסטרה שנקראת לכוון ליבו לשמיים. כוונה להבין את הגובה האמיתי של התפילה. אז אומר הרב, זה נכון כשאדם נמצא בתפילת יחיד. אז כדאי מאוד להשתדל, להתאמץ, כדי באמת להגיע לכוון ליבו לשמיים. כשאדם עם הציבור, אומר הרב, ראוי שהאדם ישתף עצמו עם הציבור. גם אם זה אומר להפחית בכוונה. להיות הרבה יותר סטנדרטי. לכוון רק לפירוש המילים. לכן הרבה מאוד גדולי ישראל, אנחנו יודעים גם היום, גם בדור שלנו, כשהוא מתפלל בציבור ומחכים לו, לא יחכו לו. הוא תמיד יסיים ממש מהראשונים. למרות שהוא מאוד אוהב להאריך בתפילה, לא כשזה על חשבון הציבור. יש גם רבנים שהם כותבים פתק לחזן. אני מתחנן אליך, אל תחכה לי. מתחנן, פוקד עליך, מצווה עליך, מאיים עליך, מכריע, לא יודע מה. לא, אל תחכה לי. תמשיך כרגיל. כדי שלא יהיה מצב שאני מבריך את הציבור. אז פה מדובר שהוא עשה יותר אפילו מזה. זה לא רק שהוא לא רצה שהציבור יחכו לו כי אנשים, אני לא יודע, מראים לעבודה, אלא הוא רצה להיות בתפילה ביחד עם הציבור. על חשבון הכוונה הפרטית שלו. יש סיפור שאני לא יודע אם הוא עד הסוף בדוק, אבל הוא ממש יפה. שפעם שמעתי, לא זוכר, אני חושב שמר רב שלום זלמן מאוירבך, נדמה לי, שפעם אחת הראו לו תפילין שהן מאוד מודרות, ואמרו שבאמת רוב האנשים לא מקפידים על זה. אז איך הוא, שהוא באמת רב כזה גדול, איך הוא לא מקפיד על הדבר הזה? אז הוא ענה שהוא מעדיף להיות בגיהינום עם כל עם ישראל מאשר בגן עדן לבד. לא יודע אם זה בדוק עד הסוף, זה לא כל כך מתאים, השפה. אבל בכל אופן, זה מסר יפה. המקום הזה שכאילו, רבי עקיבא מקצר ועולה בתפילה, זאת אומרת, מקצר ועולה. זאת אומרת, יש משהו ברבי עקיבא שהוא אומר, אני מעוניין להיות עם הציבור בתפילה, למרות שזה אומר כוונה פחותה. למרות שזה, זאת אומרת, אם אני אסיים עם הציבור, זה אומר שאני פחות אתכוון. אוקיי, אנחנו ממשיכים.
ובאשר אי אפשר לכלל הציבור, להשיג עומת הציורים, שלי שלוקים קדש כרבי עקיבא. על כן היה מקצר ועולים, להסתפק בכוונה פרטית כמעט.
מובן, נכון? זה נקרא מקצר ועולה. מקצר בפרטיות שלו, אבל עולה בדרגה הכללית. לכן זה לא רע להיות עם הציבור. גם על חשבון. כן.
ובאמת השיתוף עם הציבור בעצמו הוא דבר מנהלן מאוד, שמכריע את שלמותו הגדולה הפרטית של היחיד.
במקובה, נכון? נזכיר רק שהיה פעם סיפור על אלישע הנביא, שהייתה אישה אחת שערכה אותו, ובנדה לו עליית קיר קטנה, ו... שולחן ומיטה וכיסא ומנורה, ואחרי שהוא התארך לך יפה, אז הוא אמר, אולי צריכה משהו מהמלך או שר הצבא. היא ענתה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר הזוהר הקדוש, זה היה בערב ראש שנה. הוא אמר, תשמעי, אני מגיע למלך ושר הצבא, יש לי קשרים, רוצה משהו? אמרה לו, עזוב, שכח מזה. אומר הזוהר הקדוש, ביום הדין שהאדם ישתף עצמו עם הציבור. זה ההגנה הכי טובה שיש. הכי טובה שיש. שאדם יהיה עם הציבור. יותר חשוב מאשר כל מעלה פרטית. אז לכן, אומר הרב כאן, השיתוף בעצמו הוא דבר רם ונעלה עד מאוד שמכריע את שלמותו הגדולה הפרטית של היחיד. כל שלמות שלא תהיה, היא פחות טובה מאשר להיות עם הציבור. כי הציבור אין בו כליה. לציבור אין איום. אתם זוכרות שבוע שעוד קצת... הזכרנו את אסתר המלכה, מסכות, שאמרנו שבאמת מי שהייתה בסכנה בתענית אסתר, הייתה אסתר, וצומו עליי. מכיוון שהציבור, בזמן כזה של גזירה כזאת כללית, הציבור הוא הכי מוגן פה בסיפור. מי שלא מוגן זה היחיד, האם אתה תהיה חלק מהציבור או לא. לכן רבי עקיבא, העניין שלו היה קודם כל להיות עם הציבור. נמשיך עוד קצת.
הנה מצב כוונת המילות. הנה ניכרת התעלות האדם במעלות של מותו מכל תפילה. אף על פי שבהכרח האדם מתקרב אל השלמות מכל דבר טוב, אפילו הקטן שלהם. וכל חומר מכל תפילה שהיא עומדת ברומו של עולם. אבל זו ההתפתחות. דומה היא להתעלות הגלגולית תוספת הפר במאה העלייה, שמתכנסת מכל פעולה מועילה לבדל ולחזק את הגוף,
הכוונה היא שאם אתה רק מכוון למילים, אין בזה איזשהו חידוש עצום. ההבדל שבין אדם שיודע לקרוא, הוא ברמת IQ גבוהה מאוד, אדם שיודע לקרוא ברמת IQ נמוכה מאוד, בפירוש המילים אין כמעט הבדל. זאת אומרת, ניתן אולי נניח דוגמה. נניח, לא כך מבין בזה, אבל נניח שאדם ממש יודע לנגן בצורה מקצוענית, משהו חבל על הזמן, משהו באמת מקצוען מאוד, ואדם שיודע לנגן ממש למד שבוע שעבר פעם ראשונה ללמוד איך מנגנים. אני מעריך שאם מנגנים השפן הקטן, לא יהיה הרבה הבדל ביניהם, נכון? איפה יהיה הבדל? כשצריכים להוסיף אקורדים מסוימים, ולשלב בין דברים, וסגנונות, וספונטני, וכל זה, אז נראה את ההבדל שבין המקצוען לבין הזה. אבל דבר כזה בסיסי, פשוט, לא כל כך נראה הבדל. אז אומר הרב, בכוונת המילים, אין הבדל בין אדם גדול ואדם קטן. כל מי שיודע לקרוא, ומבין את המילים, אז הוא מבין אותם. הוא אומר, ברוך אתה השם, הוא יודע מה הוא אומר. זה יקרה כוונת המילים. אז בהקשר הזה, למרות, באמת כל תפילה, היא בונה משהו, אבל זה בנייה מאוד סזיפית, כאילו. הפשט הזה, הוא בונה בי עוד קומה קטנה, עוד צעד קטן, עוד צעד קטן, עוד צעד קטן. אין פה איזה פריצת דרך. איפה תהיה פריצת דרך? אם תהיה תפילה שבה אני יוצא מגדרי, אז אני פורץ דרך. אז אם כן אומר הרב, בכוונה הפשוטה, זה לא עובד בפיקים. זה עובד בצורה מצטברת. יום אחרי יום, תפילה אחרי תפילה, כל דבר בונה עוד צעד, ושם באמת אין הבדל בין אדם גדול ואדם קטן, כולם שווים. נמשיך. אני אסביר. הרי התפילה בעצם נועדה לרומם את האדם. איך זה מרומם את האדם? יש שני סוגי, נקרא איזה רוממות. יש רוממות כמותית ורוממות איכותית. רוממות כמותית זה אומר, אם אני חוזר על תפילה סטנדרטית, בלי כוונות מהפכניות, דברים פשוטים, פעם אחר פעם אחר פעם, זה יותר ויותר נחרט בתוכי. נחקק בתוכי. זה הכוונה הפשוטה, ואז ההשפעה שלה היא השפעה מצטברת. זה אחד. אני לא רואה אחרי התפילה באדם שנולד מחדש. דבר נוסף, ברובד הזה אין הבדל בין אדם שהוא מאוד אינטליגנט לאדם שהוא פחות אינטליגנט. כי התפילה זה עצם המפגש ואמירת המילים הפשוטות שאותם תקנו להגיד. אז א', זה השפעה מצטברת, שצעד אחר צעד, היא לא ניכרת בשטח. אתה לא רואה באדם לפני ואחרי התפילה, אתה רואה אדם אחר. אותו אדם, כנראה שעוד משהו נוסף לו, עוד איזה נקודה נוספה, לא משהו, לא איזה מהפכה. כשאדם מכוון לכוונה היותר כוללת, היותר עמוקה, שם א', אני יכול לראות שינוי משמעותי אחרי תפילה כזאת. נניח, ישנם תפילות לפעמים שאדם התפעל בכוונה, הוא מרגיש באמת שפשוט משהו חדש קרה פה. שהוא נולד מחדש. אז א', אחרי התפילה, אני ארגיש איזשהו פער עקרוני בין לפני ואחרי, וב', שם בוודאי שיהיה הבדל בין אדם גדול ואדם קטן. ככל שאדם יותר גדול, הוא מסוגל לכוון כוונה יותר עמוקה, ואז הוא באמת מגיע לדרגה חדשה. ניתן דוגמה. יש פה כמה בנות שמשום מה נוהגות לכתוב תוך כדי שאני מדבר. עכשיו יש שני סוגי כתב או כתיבה. יש כאלה שכותבות את המילים שיצאו מהפה. כמו פרוטוקול בבית משפט, רשמת. ושם, בוא נאמר, לא יהיה הרבה הבדל בין הסיכום שלה והסיכום שלה, אם זה רק רשמת. לא יודעת, זה איזה מילה, אבל בעיקרון. איפה אני כן יזהה הבדלים? אם את לא תסכמי את מה שהרב אמר, בדיוק את ההבנה. ושם יהיה הבדל בין אדם שמבין יותר ואדם שמבין פחות. שם יהיה ממש פער. גם בתפילה זה ככה. יש להגיד את המילים האלה. חז"ל תקנו שאדם יעמוד 3 פעמים ביום ויגיד מילים מסוימות. ויחשוב על מה שהוא אומר, זה הכל. לא ביקשנו שום דבר, תחשוב על מה שאתה אומר. בדרגה הזאת אין הרבה הבדל בין רבי עקיבא לבין כל אחד אחר. רושמים, אומרים את המילים. גם אין הרבה הבדל אצל רבי עקיבא בין לפני התפילה ואחרי התפילה. כי זה לא תהליך שעשה בי מהפכה. זה תהליך שיותר ויותר ויותר מחדיר בתוכי את העניין שבאמת הקדוש ברוך הוא, אני אמור לעמוד לפניו בשבע בקשה והודעה ולהגיד מילים מסוימות בכוונה. איפה אני כן יכול להרגיש שינוי משמעותי לפני ואחרי התפילה? כאשר אני עוסק בכוונה היותר עמוקה, מעבר למילים. את זה רבי עקיבא עסק שמתפלל ביחיד. שם הוא היה קורא ומשתחווה, והיה פשוט מקפץ כל התפילה. אז תכף נראה את זה, את הנקודה הזאת. אז בהקשר של תפילה פשוטה סטנדרטית, אין הרבה הבדל בין אדם גדול ואדם קטן, וגם אין הרבה הבדל בין לפני התפילה ואחרי התפילה. אין לה השפעה ניכרת. כמובן, אתה לא רואה, בתנאי מעבדה, אתה לא רואה אדם חדש נולד פה, אחרי התפילה הזאת. יש גם שיעורים כאלה. יש שיעור שאת מרגישה שאחרי השיעור, את בן אדם חדש. יש לפני ויש אחרי. אני לא רוצה לבאס אתכם, אבל בדרך כלל זה גם חיים עדף בהתאם. קצרצרים מאוד. אבל את מרגישה פשוט כאילו אדם אחר לגמרי. ויש שיעור שאתה אומרת בסוף השיעור, אז למה באתי בעצם? יכולתי לקרוא את זה בבית. אני אספר לכם שהיו זמנים שעוד לא יצא עניה. עוד לא הודפס. והיינו הולכים לרב טאו הביתה, והיינו פשוט כל פעם, הוא היה פשוט מוציא כתב יד, לא כתב יד, אלא את ה... זאת אומרת, סטנסילים כאלה, של אין היה, ומחלק לכולם, והיינו פשוט יושבים, והוא היה קורא. עכשיו, לא היה שום חידוש, כלום, 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 כלום. המקסימום היה, שהוא היה אומר תיקון, איזה הגעה, פה זה לא יוד, פה זה וו, פה זה היי, פה לא הוסיף את היי, משהו, באמת שום חידוש. פשוט קורא, לא מסביר כמעט, ורק מגיע את, את האותיות, כי פשוט זה היה כדי שיצא העיניה סוף סוף. היו שאלות בסוף, זה היה הקטע היותר ככה, פיקנטי. בסוף השיעור, אפשר לשאול אותו על, היה אז, רצו למסור את הגולן לסורים, וכל מיני דברים כאלה, אז היה כל מיני דיונים כאלה, על איך מרואים את רוח העם בהקשר של הגולן. חוץ מזה, כלום ושום דבר. ו... לפעמים הייתה איזו הרגשה ש... שבוע אנשים, עוזבים את האישה והילדים, יום שישי, לפני שבת, בשעון חורף, נוסעים עד ירושלים, אמורים לחזור בטרמפים, כאילו בשביל לשמוע את הטקסט, אני יכול לקבל את זה מחבר שהיה שם. אלא שיש משהו מצטבר בדבר הזה. אבל אתה לא רואה בסוף העניין שמשהו דרמטי קרה פה. אלא זה הולך ומצטבר, הולך ונבנה. שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, בדרך כלל זה הבניין האמיתי של האדם שהוא גם ארוך טווח אחר כך, אבל זה עניין לדיון אחר. בכבוד.
אבל הכוונה כאלה, שבה נמצאו אמרי עד של חוכמת לב והשגות שלות הקדושות, בה יוכל האדם בהתעלות באופן מוגש מאוד. במובן שהתעלות שהיא מוסיפה, ייתן לאדם הכרה יותר גדול, גדולתו של אדם כל המעשים מתקרה השם. כל מה שתוסיף ידיעת האדם, תוסיף הכנעה בפני רום המובן.
מובן, נכון? בוודאי שבכוונה הזאת, בוודאי שיש הישגים משמעותיים ומורגשים. אתה יכול לראות שהתפילה הולידה פה משהו. על כן.
על כן,
כשהוא מתפלל
בינו לבין עצמו, אז היה צריך להתחקות לערך של ניתו הפרטי. אז היה ממלא נפשו דעת לפי עוצם הכרתו, והיה מתעלם ממעלה למעלה. זה היה רוצה אל הפועל גם כן במצב רפוא, שלא היה אפשר לעמידה במקום אחד.
מובן, נכון? זה שהוא היה זז, זה לא רק תופעה טכנית. שהוא לא שם לב, ולכן הוא כאילו רעד כזה, ולכן הוא יצא... אלא הוא היה נמצא בסוף התפילה במקום אחר. הוא היה מתחיל תפילה במקום מסוים, מסיים אותה במקום אחר, לא ברמה הטכנית. אלא הוא היה אדם חדש. היית יכול לראות, למדוד אותו, למדוד גובה, לראות שהוא אחר. אז זה בתפילת היחיד שלו. כשהוא היה ביחיד, אז הוא היה באמת בונה כאילו בעצמו את השינוי שהתפילה תגרום לו. וכל כך למה?
בכל כך למה? מפני קירות והשתחרויות. אמורות על יתרון הכרה ברמומות השם יתעבד, שאתה מתווספת פה בכל עת על כל תפילתו הפרטית, ועל כל רמומות השגתו הפרטית, ודול ערך השיתוף עם הציבור, עד שכדאי להיות מקצר ועולם מתוך הציבור.
מה הכוונה? למרות כל זה, למרות יתרון ההכרה שלו, שהוא הולך ומתעלה בתפילת היחיד שלו, למרות זאת, גדול הוא ערך השיתוף עם הציבור, עד שכדאי להיות מקצר ועולה מפתוח ציבור. כל זה משתלם שכשאתה מתפלל בציבור, אתה מוותר על כל השינויים שאתה עובר כדי להיות עם הציבור.
אבל מה שמעברת התפילה היא כל קשר עם הקדוש ברוך הוא.
נכון. כנראה שהקשר דרך הציבור, בשם הציבור, הוא יותר אמיץ אפילו מהקשר המופלא שיש לך בתור פרט, גם כשאתה נולד מחדש. זה באמת, באמת חידוש. כי אני הייתי אומר, תפילה בציבור זה כדי לענות אמן. כדי שיהיה יש מרבה, כדי שיהיה ברכו. אבל הרב אומר, זה הרבה יותר עמוק מזה. הוא היה מוכן להקריב את הכוונה העמוקה שיכול לכוון, רק בשביל שהוא יוכל להיות עם הציבור. אז מקצר ועולה זה לא רק בשביל שאנשים לחכו לו, אלא כי הוא רצה להתפלל ביחד עם הציבור. זה הרבה קורה כשאדם נמצא באיזשהו קונפליקט. יש הקדמה, זה פשוט חתם סופר. את ההקדמה כתב הבן שלו של החתם סופר, כתב סופר. החתם סופר היה אחד מגאוני הונגריה, לפני כ-150 שנה קצת יותר. והיה לו גם בן כתב סופר. הוא כתב הקדמה לשו"ת יורה דעה של אבא שלו. והוא שם שואל שאלה. הוא שואל, כתוב לגבי אברהם אבינו, שהוא אוהבו של הקדוש ברוך הוא, זרע אברהם אוהבי. והוא שואל, מה באמת השתנה אברהם אבינו, שהתורה והנביאים כתבו עליו שהוא היה, הקדוש ברוך הוא אהב אותו. ולמה אין כזה תיאור לגבי שאר האבות, שאר הצדיקים. ואז יש שם, זה ארוך מאוד, זה דברים באמת מופלאים, רק לציין כדאי שמי שבאמת רוצה קצת ליהנות בחיים, תקריא הקדמות לספרים. הקדמות. זה דברים ממש נפלאים, ממש נפלאים. בכל אופן, אז יש שם הקדמה ארוכה מאוד, שדנה בהבדל שבין חנוך לאברהם. שחנוך היה איש אלוקים. עד כדי כך, כתוב שבגיל 300, אז חנוך, והתהלך חנוך את האלוקים ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. הוא הגיע להתפשטות הנשמה עד כדי כך, שפשוט זה נפרד מהגוף. וזהו, הוא פשוט נפטר מן העולם. ואברהם לא זכה לכל זה. אומר הכתב סופר, למה הוא לא זכה לזה? כי אברהם אבינו, הוא היה יכול להגיע לאותה רמה ומעלה. אברהם הקריב את החיים שלו הפרטיים, כדי להפיץ את דבר השם בעולם. והוא ויתר על מדרגותיו. הוא יצא מתוך קונחייה. והלך ממקום למקום, והיה צריך לפתוח בית מלון, והיה צריך להילחם כל מיני מלחמות, וזה היה על גבי המדרגה האישית שלו, על חשבון המדרגה האישית שלו. אומר הכתב סופר, מה שאומר הקדוש ברוך הוא לפני סדום, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, והשם אמר, היו יהיה וכו', ואז הוא אומר לו על סדום. הוא אומר פשוט, זה היה סוג של כאילו מקדם פיצוי כזה. הוא אומר, נכון, אברהם לא יודע. אברהם לא היה נביא כמו חנוך. הוא לא ראה לבד. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אבל אברהם, הרי מסר את המדרגה שלו בשבילי. זה הוגן שהוא לא יקבל את מה שהוא היה צריך לקבל אם הוא לא היה עושה את זה? לפחות שכר בטלה ניתן לו. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה לו, מפצה אותו, מגלה לו את מה שהוא לא היה זכה לקבל בחינם, מכיוון שהוא לא עסק במדרגתו האישית. ושם הוא מסביר שאברהם במודע החליט לוותר על המדרגה האישית שלו למען שהקדוש ברוך הוא שמו יהיה בעולם. ובוודאי שבמצב כזה הקדוש ברוך הוא מפצה. ואז הוא אומר, אברהם זה לא רק סיפור היסטוריה על אדם שהצליח למסור את נפשו מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כל אחד מאיתנו נמצא באותו קונפליקט. כי אם אתה תעסוק בעצמך אתה יכול להגיע רחוק. אדם שישב ויעמיק וילמד ויתעלה בעצמו יכול להגיע רחוק. ואז הוא אומר, ואם אמור יאמר העבד, למה לי כל הדברים האלה? מה אני צריך לעשות עכשיו בחינוך? להצליח עכשיו, לעבוד עם כל מיני אנשים כאלה מעצבנים ובזבז זמן מיותר על כל מיני הסברים לאנשים שלא כמו שמבינים לאט, לא פה כמובן, בכלל, בכללי. מה אני צריך את כל זה? בוא, תן לי לעבוד נטו, בלי כל הפחת הזה. הוא אומר, תלמד מאברהם אבינו, שאברהם את נפשו מסר למען הקדוש ברוך הוא, וקיבל איזה פיצוי. זאת הקדמה ממש נפלאה, שהיא בדיוק הנקודה, שלפעמים בשביל העלייה הציבורית, האדם צריך לוותר על המדרגה שלו האישית. וזה ויתור כואב, זה ויתור כואב לא רק ברמה של האגו, זה ויתור כואב ברמה רוחנית, שהאדם הזה לא יגיע למה שהוא היה אמור להגיע. הוא היה יכול להגיע רחוק הרבה יותר, עמוק הרבה יותר, והוא מוותר על כל זה בשביל שכבוד השם יגדל בעולם. בטח שאפשר, בוודאי.
למה אתה חייב לבוא חשבון? אני מבינה שאם אדם לא מתעסק בעצמו, אז מנסתם שהוא לא יתעלה וכו'. זאת אומרת, גם היום בחיים שלנו, רואים אנשים שבוחרים להתעסק בכל הזמן ללמוד ולהקים בתוך עצמם, מצד שאו לגדול באיזשהו חממות, לגדל את הילדים שלהם. ויש אנשים שבוחרים לצאת החוצה, לגדל ילדים בגרעינים, ללמד. עכשיו, בטח שהם פחות מתקדמים, כי הם פיזית פחות לומדים, אבל אם המדרגה רוחנית, לא יודעת איך זה מתבטא, אבל אם הוא מקבל פחות גן עדן, או לא יודעת, כמו שאמרנו עם חנוך, זה כאילו זה קצת לא הגיוני, כי בסופו של דבר כן מצפים איתנו לזה. אז גם שברמה רוחנית אנחנו לא נקבל גבוה יותר.
אז גם שאלת וגם ענית אני, נכון? ענית כבר שאלה.
לא, אני חושבת שהרמה רוחנית צריכה, כי זה סוג של השכר הרוחני.
כן, אין קשר בין השכר לבין הרמה הרוחנית. יכול להיות שהשכר יהיה עצום. מזכה הרבים כך כוכבים, מצוין. אבל בוודאי שאדם כזה, אנחנו בעולם מורכב, כשאדם משקיע זמנו בעזרה לזולת כזו או אחרת, היא מצוינת, מגיע לו עכשיו גן עדן העליון שלא מגיע לאף אחד אחר. אבל ברמה הרוחנית הוא לא יגיע לאותם הישגים. הוא לא ידע את הגמרא באותו עומק כמו שהיה יודע אותה אם הוא היה יומם ולילה פנוי רק לדבר הזה. זה לא נראה לי חידוש, זה פשוט. שכרו עצום. השאלה היא לא השכר, כי השכר זה על פי הצער. וככל שאדם יותר מתאמץ, יותר מגיע לשכר. השאלה היא כאן, למה שאני אבטר על המדרגה האישית שלי? למען הציבור, אדם כזה רבי עקיבא, שיכול להגיע בפיית יחיד לגבעים עצומים. למה שתפלל בציבור בכלל? לא חבל? הוא יהיה עם כולם ביחד באותה רמה. לא חבל על זה? אומר הרב, לא חבל בכלל. כל מה שאמרתי לך קודם, על המדרגות של הכוונה העליונה שהוא יכול להגיע ולהיות מקום אחר בסוף התפילה לא שווה להיות עם הציבור. לא יודע, אנחנו בוגרי בני עקיבא, לא כולם.
אבל ראינו מקומות שנגיד זה פודקה, העיסוק בכלל שפגע, כמו נגיד שמואל הנביא, שהבנים שלו מדברים עליו, אני חושב.
אלי הכהן.
כן.
תמיד צריכים למצוא את האיזונים הנכונים, אין ספק. תמיד צריכים לדעת שחייך קודמים, זה גם, זה עוד כלל חשוב. אבל בתחום התפילה, כשאדם רוצה לעמוד מול השם, הטופ של התפילה היא תפילה בציבור. גם כאשר הכוונה לא מושלמת. עכשיו פה מדברים על כוונות של תנאים קדושים. בוא נעסוק בדברים שהם הרבה יותר פשוטים. את מגיעה לתפילה בציבור, יש דיבורים בעזרת השם. מה עדיף? האם תפילה בציבור עם דיבורים בעזרת השם, או תפילה ביחיד בלי דיבורים בעזרת השם? אז יש קצה שאומר, וואלה אל תבואי. נניח הגרל לדוגמה, כשהוא עלה לארץ, אז הוא השביע את הבנות שלו, לא את הבנות, סליחה. הוא השאיר צוואה לחתן שלו, להגיד לבנות ולאשתו, שהיא בעצם הבא של הגרא, והנכדות שלו, שהוא אוסר עליהם להגיע לתפילה בשבתות. למה הוא אוסר עליהם? כיוון שאומר שהנזק גדול מהתועלת. החטאים של לשון הרע ורחילות וכל זה, לא שומעים את התפילה בציבור. לא, זה ספציפית כנראה למצב מסוים. אני לא יודע, אני לא יודע מה, איך אני באמת עונה על הדבר הזה, אני לא, יכול להיות שזה משהו שהוא ייחודי לעזרת נשים, לא יודע. לא יודע.
אבל פתאום,
אם כבר
אז לנשים אין
עניין,
כאילו, יש עדיין
עניין נתפלא בציבור? ברור. וצריכים לחפש בית כנסת, שם בעזרת נשים אין לשון הרע. ויש מקומות כאלה בלי בעיה למצוא, ממש למצוא. ואני חושב, זה ברור לגמרי שגם כאשר את לא משלימה מעניין, מה הקשר בכלל? כאילו, הערך של תפילה בציבור הוא לא אם אני נחשב בעשרה או לא. אז כל המדרגה, כאילו, שרבי עקיבא היה יכול להגיע אליה, היא לא שווה להתפלל בציבור. אז יש מקרה קצה. לא אומר שלא. אבל לא כל מקרה הוא מקרה קצה. ובטח שלא, לפעמים אנחנו באמת אוהבים את הקצוות האלה, כי זה נותן לי לגיטימציה, פשוט לישון עד עשר. כי אני נזהר מהשון הרע. אני חסיד הגרע פתאום, רק בשבתות בבוקר. כן. אז יש משהו מאוד מאוד חזק, שעם כל המעלה הפרטית שעדיין יגיע אליה, זה לא שווה את המעלה של קידוש השם עם הציבור, עם הרבים. נמשיך עוד טיפה. אנחנו עכשיו נמצאים במקום מספר 2, לצערנו הרב אנחנו עברנו, כמו שקצת סיפרתי לכם שבוע שעבר, עברנו אסון גדול. שבוע שעבר, שבוגרת נהרגה עם אישה, השאירה שלושה תינוקות קטנים, לא עלינו, השם ירחם, ובניחום אבלים יש נוסחים שונים. שמה רעות שוורץ, נכון לברכה, רעות בת אורה. אז בניחום אבלים יש נוסחים שונים. הנוסח האשכנזי הוא, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים. לא תוסיפו לדאבה עוד. למה, מה הקשר עכשיו לאבלי ציון וירושלים? אתה רוצה לנחם את הבן אדם, תנחם אותו, מה אתה עכשיו מכליל? אז יש עוד דבר כזה, שכשאדם נמצא באיזשהו אבל, אז יש גם תפילה כזאת, וחלק מהתפילה היא כתובה כאן במקור 2, אומרים, גודר פרצות ישראל, הוא יגדור את הפרצה הזאת מעלינו, ומעל כל עמו ישראל. זאת אומרת, פרצה הכוונה איזשהו חלל שנוצר. אז הרב מסביר עכשיו, למה צריכים גם שם לכלול את הציבור, ביחד עם התפילה על גדירת הפרצה. זאת אומרת, יש פה עכשיו איזשהו חור בגדר. אנחנו אומרים שמי שגודר את הפרצות, הוא יגדור את הפרצה הזאת מעלינו ועם כל עם ישראל. אז בואו נראה ביחד. בכבוד.
לבדור פרצת השלמות, ונחסרת בתוך תגבורת הרע. אפשר במידת הדין, לידי מוצר של אנשים. אפשר לידי רחמים רבים. סיוע גדול להיטיב את הלב ולתאר את הנפש.
מה הכוונה? כשיש בעיה של פרצה, אפשר בשתי אפשרויות. אפשר לאיים, לתקוף את הפרצה דרך אנשים, ואפשר דרך הפוך, דרך החיזוק של הכוחות החיוביים. יש וירוס באוויר. יש שתי אפשרות, אפשרות אחת, למצוא איזשהו חיסון נגד הווירוס, אפשרות שנייה זה לחזק את החיסון של האדם בכללי, ואז הוא יהיה חסין נגד הווירוס הזה, נכון? אז או שאני עכשיו נלחם בדבר הרע, או שאני בעצם מחזק את הטוב. אוקיי, על כן.
על כן יבקש הנבוא ושבת אלוקה, שלא יוסיפו את דבר הרע, ויסותן למדור שמתברך ברחמים, תאר את דמנו אליו לאותו באהבה, הכרה אמיתית
אל התורה שלנו. מצוין. הלאה, אומנם.
אומנם כל אדם הוא נורא במקרה. וביות אצלו זה חיסרון כמנו במצבו, חומרי הרוחני. לבד מה שהוא נוגע לו לעצמו. הוא חייב להסתעת מזה גם כן חיסרון כללי.
מה הכוונה? שכשישנה איזושהי בעיה פרטית לאדם, הדבר הזה בוודאי גורם גם לאיזשהו חיסרון כללי. בכל המעגלים. זה לא בעיה פרטית שלי. זה משהו שהוא יותר רחב מאשר הבעיה הפרטית. עכשיו נראה למה צריכים לשתף את הציבור ביחד עם האדם בפרצה. כן.
וכן שלמות האדמי, שגם בעת צר לא ישכח את חיי הכלל. יצטער גם כן על החיסרון הכללי, אבל כן על חיסרונו הפרטי. ישפוך שיח גם כן לתיקון הכללי, על ידי תיקונו הפרטי. יהיה זה יקר וחשוב בעיניו כתיקון הפרטי.
מובן, נכון? זה שלמות האדם. שלמות האדם היא שאדם שנמצא בצרה פרטית לא יתבודד, אלא יראה איך הוא יכול לגדור את כל הפרצה שפוגעת, עכשיו זה פגע באדם האישי, לראות איך הדבר, איך הוא יכול להציל את הציבור מהדבר הזה. ניתן דוגמה, דוגמה מהשבוע. אצלנו הרב, כמו שאמרתי, רעות נהרגה בתאונת דרכים בכביש הבקעה. כל מי שנסע פעם בכביש הבקעה יודעת שזה ממש, זה אווירה של חוץ לארץ, אבל לא חוץ לארץ רגיל, חוץ לארץ עולם שלישי. זה רולטה. אז בשבעה, הבעל שאיבד עכשיו אישה, אישה עם שלושה תינוקות קטנים לטפל בהם, הוא החליט שהוא עושה מעשה. הוא כתב מכתב לשר התחבורה, והוא צעק לכל מי שרק רצה לשמוע. הוא אמר, זה לא ראוי לארץ ישראל דבר כזה. ארץ ישראל ראויה, כן, הארץ האהובה הזאת היא ראויה לכבישים מכובדים. לא לכבישים כאלה, זה לא ראוי. לא ראוי שכל חודש בממוצע נהרג שם בן אדם. זה לא יכול להיות דבר כזה. עכשיו, בוודאי שאדם כזה, האינסטינקט אומר, מה אכפת לי עכשיו מהכלל? אני צונח, אני שוקע בתוך האבל שלי. אבל השלמות של האדם מהרב היא לא רק להתחפר באבל הפרטי, אלא לראות איך אפשר לגדור את הפרצה מעל כל עמו ישראל, ולא רק מעליי. אז גם פה, השלמות של האדם נבחנת בצרה, כי בצרה האדם נוטה להתכווץ. פחות לעסוק בדברים שהם כלליים, יותר לעסוק בכאב האישי. השלמות של האדם נבחנת דווקא בצרה. האם אתה מסוגל? דווקא בזמנים האלה, האם אכפת לך? האם אתה כואב את כאב הכלל? זה השאלה. לכן, כשאנחנו אומרים לכל הבריאים, אנחנו אומרים בתוך שער ולציון. זאת אומרת, יש איזה עניין, כאילו להזכיר לך, להבל, אתה בתוך כלל שלם. זה לא משהו פרטי שלך. עוד טיפה ונסיים. ממש טיפה, ואנחנו מסיימים. כן.
כי באמת, כל אדם ביחסו אל הכל, יותר חזק למציאות, מאשר ביחסו, ואינו פרטי לגדול.
אם רוצים תיקון, התיקון עובר גם בשעת צרה להיות עם הציבור ולא להיות באופן פרטי, באופן בודד. לכן דווקא האינסטינקט אומר באבל להתכנס. לכן יש מנהגים של נרגועים יותר, שבזמן אבל הם סוגרים את הבית, נועלים, לא רוצים ביקורים, לא רוצים כלום, תעזבו אותנו בשקט. והמנהג של עם ישראל בדיוק להפך. בזמן האבלות הבית מוצף באנשים. עכשיו זה באמת לפעמים, השם שכן פעם מישהו אמר לי, שהוא לא יודע אם מותר ללמוד הלכות אבלות, אם זה לא פותח פה לשטן. אם אדם, בחור, מותר ללמוד הלכות אבלות, אם זה לא פותח פה לשטן, אמרתי, הפוך. הברכה הכי גדולה היא שאדם אבל בחיים שלו, למה? כי אם הוא לא אבל בחיים שלו אף פעם, אז מה זה אומר עליו? שההורים קברו אותו. לא סימן טוב מי יודע מה. במצב תקין, נורמלי, האדם עובר אבלות, זה חלק מהחיים. בזמן אבלות, זה מדהים, כאילו אין לבן אדם רגע דל. כל הזמן זורמים אנשים, זורמים משעת בוקר מוקדמת עד שעת ערב מאוחרת. היום יש כל מיני מנהגים גם שאולי שעות כאלה ואחרות. בוא נאמר, באופן פשוט, זה לא אמור להיות ככה. אמור להיות משהו כאילו מוצף לגמרי. למרות שזה קשה, אז זה קשה. אבל יש עניין מאוד חזק שהאדם יהיה, דווקא בזמן האבלות ידע, אתה לא נמצא לבד. אתה לא פרטי. אז זה בעצם מה שכתוב כאן. ולכן גם בשעת צרה, מאוד חשוב שהאדם ישתף עצמו עם הציבור. אנחנו מדבר שם רוצים שבוע הבא להשלים את הדף הזה, אז אפשר בינתיים לצלל למי שחסר אולי משהו כזה, כדי להשלים את הדף. יש פה עוד פסקה ממש ארוכה, מתוך מסילת ישרים. יש לכם מכירות את זה בעל פה, אז יהיה פה חזרה חשובה. אחרי זה יש עוד משהו קטן, ואנחנו בזה נסיים את הדף מספר 6. אם למי שיחסר, אז עד שבוע הבא כדאי להשלים ולצלם. בסדר? בשורות טובות.
בשורות טובות.